בפעמים האחרונות עסקנו באסונות האיומים שהראו לעמנו בגלות, השואה הנוראה ותוצאותיה, ואנו שווים סוף סוף לעסוק בקורות אותנו בארץ ישראל. כפי שהזכרנו, מלחמת העולם שפרצה בבת אחת ואימה על עצם קיומו של בית ישראל, גרמה לשינוי יעדים מרכזי במטרות של כוחות המגן בארץ. המטרה המרכזית של הצלת העם היהודי בגולה דחקה זמנית את מטרות בניין היישוב, ולשם כך התגייסו כל הכוחות בארץ לעזרה מסיבית בשם כל היישוב למכונת המלחמה האנגלית. הוקם החיל, ארגון יהודי שראשי תיבות חיל יהודי לוחם, שהצטרף למערכות המלחמה כנגד הנאצים, או כפי שנקרא אז הבריגדה. בתחילה התארגנו היהודים למלחמה בנאצים בצפון אפריקה, באיום הישיר המיידי שאיים על ארץ ישראל, ומאוחר יותר הוקמו גם חילות שנלחמו באירופה. גם יחידות עזר ובהם חיל נשים בשם אטאס התארגנו לסייע במאמץ המלחמתי. אחד מגילויי הגבורה התבטא במפעל הצניחה לארצות הכיבוש הנאצי באירופה לשם ארגון הצלתם של היהודים. נשלחו פרטיזנים לארצות הבלקן, לאיטליה, סלובקיה ואוסטריה. שבעה צנחנים וביניהם שתי נשים נתפסו והוצאו להורג על ידי הכוחות העיקרים של העמים ששיתפו פעולה עם הנאצים. גיוס החיילים היהודים לצבא האנגלי הכשיר בדיעבד את המתגייסים מאוחר יותר לבניין צבא ישראל המתחדש. המגע עם הצבא האנגלי שימש גם מקור להספקת נשק לארץ ישראל. למרות שיתוף הפעולה עם האנגלים, בכל זאת היה תחום אחד בו נאלצנו להתנגש עם השלטונות הנוכרים. הכוונה להצלת פליטי השואה ועלתם לארץ, במערכה כוללת של ניסיונות למאבק שנקראו בשם ההפלה. בדרך לא דרך ובסכנות רבות, ריכז היישוב היהודי אוניות שברובם היו ראועות לשם הבאת הפליטים אל הארץ. ההפלה נתקלה בהתנגדות קשה מצד האנגלים, שלא התביישו להפנות ספינות משחית וחיילי צבא כנגד פליטי חרב. האנגלים אסרו בכל תוקף את כניסת הפליטים לארץ וגרשו אותם ליעדים שונים בעולם. כתוצאה מאותם מאבקים הראו אסונות כבדים, בהם טבעו מאות פליטים באשמת האנגלים, ורבים מהם לא זכו אפילו להגיע לקבר ישראל. למרות עזרתה של ההגנה למאמץ המלחמתי, לא הכירו לה האנגלים טובה, וכבר בתוך מהלך המלחמה התנהגו בצורה עוינת הן כלפי היישוב והן כלפי אנשי ההגנה. האנגלים החרימו נשק וסיכנו את היישוב היהודי כשהותירו אותו ללא אמצעי מגן כנגד הפורעים הערבים. פסקי דין חמורים ביותר נערכו כנגד נושאי נשק. כך נידון איש הגנה לשבע שנות מאסר כשנתפס וברשותו שני כדורי רובה. אולם מסע הטרור האנגלי כנגד כוחות הביטחון בארץ גרם להרחבת והעמקת המאמצים לרכישת נשק לייצורו ולאימון חיילים לשעת הצורך. לאחר המלחמה, כשנודעו ברבים מעשי הטבח ההמוניים של הרוצחים הנאצים, נעשתה שאלת ההפלה לשאלת חיים לשרידי הפליטים, ובזאת שאלה דומה גם ליישוב העברי בארץ. החל מאמץ הצלה בקנה מידה עולמי, כשכל היהודים בכל מקום בעולם נחלצים לעזרה. באכזריותם של הבריטים לא נרתעו והקימו מחנות הסגר לאותם שרידי אש וחרב. אפילו בתוך הארץ הוקם מחנה עצורים באטליט. ההגנה הגיבה בפעולה נרחבת של פריצת המחנה ושחרור מאות העצורים ופיזורם בתוך היישוב היהודי בחיפה וסביבתה. לאחר שכל המאמצים להשיג בדרך חוקית את הזכות ליישוב הפליטים בארץ נכשלו, וממשלת אנגליה גילתה בעזות יתרה את רצונה לעצור כל עלייה לארץ, התברר שאין יותר מקום להשלמה עם השלטון הזר, וההגנה הצטרפה לתנועות המחתרת האחרות, האצ"ל והלח"י, במה שנקרא אז תנועת המרי, למאבק כולל נגד האנגלים. בין הפעולות המפורסמות שנעשו אז, הייתה הפגיעה בתחנות הרדאר ובאוניות המשחית שהיו מכוונות כנגד המעפילים. פעולה נוספת שנודעה בשם ליל הגשרים, הרסה את כל הגשרים המחברים את הארץ עם הארצות השכנות. כך למדו האנגלים להכיר כי רב כוחו הצבאי של היישוב, שאפילו הצבא האנגלי בכל עוצמתו לא מסוגל לעוצרו. האנגלים שהגיעו לשעת משבר תכננו פעולה כוללת כדי לפרק את כוחו של היישוב ובמיוחד את ארגון ההגנה. ביום שבת בקיץ תשנ"ו, בשבת שנקראה אז השבת השחורה, תוכננה פעולה בהיקף ארצי בהשתתפות 100,000 חיילים בריטים ו-15,000 שוטרים ובלשים כנגד היישוב היהודי בארץ, יישוב שמנה רק קרוב לחצי מיליון אנשים. הוטל עוצר על כל היישוב, ואלפים מהמנהיגים ואנשי החיל נעצרו. נעשו מאמצים כבירים על ידי הבולשת האנגלית לגלות את מחסני הנשק ואת מפעלי התעשייה המוסווים של ההגנה. למרות הכל, נכשל המבצע האנגלי, וכל מפעלי הייצור ומרכזי המגן לא נתגלו. גם כל המפקדים הבכירים ורובם של אנשי הפלמ"ח לא נתפסו, כך שעיקר כוחה הגדול של ההגנה לא נפגע. שלא לדבר על כוחם של אצ"ל והלח"י, שהיו רגילים בהסוואה יותר עמוקה מזאת של ההגנה. מבצע שני נערך כנגד תל אביב, העיר העברית היחידה והגדולה בארץ. המבצע כלל הטלת עוצר חמור ומצור מוחלט על העיר, באשר כל אחד ואחד מהתושבים, למעלה מ-100,000 באותו זמן, עבר מסדר זיהוי וחקירה. להוותם של האנגלים המשיכה תחנת שידור של ההגנה לשדר בתוך תל אביב המבוטרת והמשותקת. 4 ימים של עוצר וחיפושים מבית לבית הביאו אכזבה ולא העלו שום הישג בידי האנגלים. שירות המודיעין של ההגנה הצליח להיוודע מראש על תוכניות האנגלים והצליח מבעוד מועד להסתיר את מחסני הנשק ואת חשובי אנשיו. באותם ימים הסעירו את הארץ חדשים לבקרים, אוניות המעפילים שהגיעו לחופיה של הארץ במאבקים. לכאורה מאבקים ללא תקווה כנגד הצבא האנגלי המאומן וכנגד חיל הים האנגלי שהיה מהחזקים ביותר בעולם כולו. כך הגיעה ספינה מולדת עם 1,500 מעפילים עליה והאוניות תיאודור הרצל עם 2,460 עולים, שאר ישוב, התקווה, מרד הגטאות, יהודה הלוי ועוד. לשיא המאבק שעשה רושם גדול על כל העולם ועורר את הראייה העולמית של שאלת מדינת ישראל, עוררה אוניית המעפילים יציאת אירופה תש"ז, או כפי שנקראה בלועזית אקסודוס, זהו הכינוי הלטיני ליציאת מצרים, ספר שמות בתנ"ך. האונייה שנשאה עליה 4,500 עקורים מפליטי השואה יצאה מצרפת למרות הלחץ האנגלי על ממשלת צרפת והצליחה להתקרב לחופי הארץ. בבואה לארץ הוקפה על ידי 7 אוניות מלחמה ומפציצים כבדים שליוו אותה מן האוויר. לאחר שקריאת האנגלים למעפילים להיכנע לא נענתה, החלו האנגלים בפעולה מלחמתית כנגד ספינת ההפלה שכללה בתוכה פליטי שואה ובהם נשים וילדים וחולים. מכונות יריה ומקלעים שלחו אש לעבר תא ההגה, המשחטות הבריטיות נגחו את האונייה, וחיילי הבריטים, הצנחנים, בעלי הכומתות האדומות, כפי שנקראו אז בפי היישוב קלניות, פרצו אליה גלים גלים כשהם משתמשים בסילוני גז, בכדורי אופרת ובעלות שחבטו ללא רחם, גם בנשים וילדים. למען הצלת חיי המעפילים נכנעה האונייה, והבריטים העבירו את המעפילים לאוניות גירוש במטרה להחזירם לצרפת. למרות כל הלחץ, סרבו המעפילים לחזור לצרפת, וברשעותם של האנגלים שלחו אותם לגרמניה ארץ הזוועות. פרשת אקסודוס, שהתחוללה ימים רבים, חוללה מפנה גדול בדעת מדינות העולם, ומעמדה של אנגליה הגיע לשפל שאילץ אותה לוותר על אחיזתה בארץ והכין את הפינוי האנגלי מהארץ שנעשה בלחץ האום ומדינות העולם. ועדות האום שנשלחו לארץ הכירו בזכותם של היהודים ניצולי השואה בפרט ושל עם ישראל בכלל למדינה יהודית בארץ ישראל. כתוצאה מכך הודיעו האנגלים על החלטתם לפנות את הארץ, כשבמחשבתם דימו שהיישוב היהודי ייפול כפרי בשל בידי הכנופיות הערביות ומדינות ערב התומכות בהם. כעת הגיע שלב חדש בתפקיד המגינים על הארץ, הכנת היישוב כנגד האויב החדש שקם לבלענו מן הארץ. ניתן לומר כי מלבד החלק המכריע שנטלה הגנה בהפלה ובבניית היישובים בארץ, הרי זכותה גדולה נזקפה בהכנת היישוב לקראת מלחמת העצמאות וההגנה על הארץ מפני האויב הערבי מבפנים ומבחוץ. קשה לתאר את יכולת העמידה של היישוב הן בפני אלפי פורעים וכנופיות ערביות בארץ שהתנכלו ליישובים ולתחבורה העברית בארץ, והן בפני הגייסות המאורגנים של ארצות ערב שהחלו להתכונן ולאיים בכוחותיהם ובנשקם הממוכן להרוס את הארץ ולהחריב את היישוב העברי כולו. במשך אותם שנים מועטות בלבד, הצליחו בארץ לאמן אלפי חיילים במחתרת לקראת השעה הגורלית, והכינו אותם באמצעים לא אמצעים עם כלי נשק, בעיקר נשק קל, לקראת הקרב עם האויב. הקרבות העיקריים התנהלו בשתי חזיתות עיקריות. חזית אחת הייתה מסביב לירושלים, ליבו של היישוב העברי, והיישובים המעטים שהקיפו אותה, כשבראשם נטל את החלק הכבד ביותר במערכה, גוש היישובים שנקרא בשם גוש עציון, ששכן מדרום לירושלים. החזית השנייה הייתה קשורה בגליל וביישובים הפזורים בצפון הארץ, שגם הם היו מוקפים בגושי התיישבות ערבית ושימשו מחסה ובסיסים לכנופיות הפורעים. חזית אחרת, חשובה לא פחות, הייתה סביב הערים המעורבות כמו חיפה, יפו, טבריה וצפת. בארגון הצבאי הכולל ובתכנון הארצי שימשה הגנה כעיקר כוחו של היישוב בארץ כולה, והשקיעו את כל מרצם בתשתית לכוחות הלוחמים המשובצים בתכנון מקיף של הגנת הארץ כולה. אף על פי שעדיין לא עזבו האנגלים את הארץ, החלו חודשים אחדים לפני עזיבתם הקרבות באותם החזיתות שהזכרנו, כשהחזית הראשונה שבהם הייתה אחלו, ירושלים, עיר הקודש, בירת ישראל מאז ומתמיד. על חזית זאת ועל הקרבות שהתנהלו סביב ירושלים נעמוד בעזרת השם בשיחתנו הבאה. ועד אז, נתבשר בשורות של ישועות ונחמות ובעניין היישוב בארץ, וחלילה חלילה לא חורבן ולא הרס, גם לא על ידי משטרה וחיילי צבא יהודים לבושתנו. ייתן השם ויפתחו העיניים וישמש צבא ישראל ומשטרת ישראל לבניין ולקידום הבניין של העם היהודי כולו בארץ, ולא למטרות אחרות חלילה. שלום ובשורות טובות.